מה אתם באמת יודעים על החיים עם מוגבלות? לפעמים, הדבר הכי חשוב הוא פשוט להקשיב. מרב בן אבי ומרב מילר בשיחות כנות ומרגשות על החיים עם מוגבלות. הפרחת מיתוסים, שיחות עם מומחים וסיפורים אישיים. בלי הגבלה, הפודקאסט של עמותת אמי. עכשיו באתר 102 תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
בוקר טוב, אלי בן דוד.
בוקר טוב, בייביז.
בוא תפתח עוד כפתור כזה, בלן, מה קורה?
איזה יפה זה.
לא יודעת מה, האמת היא שאני אוהבת. נכון, אני אוהבת פתוח.
רק שזה גם באתי כך.
ואני אוהבת ים תיכון.
אני לא הולך ככה בים תיכון.
זה יפה. זה יפה, מה קרה? אנחנו במזהת.
מה קרה?
מזרח תיכון חדש, לא תודה.
שלוח זה היפה החדש.
זה יפה הישן גם.
אה, יפה הישן.
מה זה?
בכלל, שתיים במחיר אחד. תקשיבו, מאזינים ומאזינות שלנו.
נו.
יש לנו פה, אפשר לדבר על זה, נכון? אפשר לפתוח את האירוע.
אני לא יודעת, אתה פותח דברים.
אבי בליקי.
אה, כן.
הוא המפיק והעורך שלנו.
והוא הרבה יותר מזה. הוא שק חבטות, והוא כל מיני דברים.
אגב, יש לו גם מי שיודע, לא, יש לו איזה פוביה ממשהו שבאמת מתרחש עליו.
לא נראה לי שאתה צריך להגיד את זה.
לא, אסור להגיד את זה.
תגיד, אז תגיד, אתה רוצה להרוג את האיש.
יש לו איזה כמה שערות לבנות, והוא חושב שיש לו מעט, אבל יש לו הרבה יותר ממה שהוא חושב.
אוי, נו, לא, לא. לא, לא, זה הפוך, זה בדיוק הפוך. זה היום האחרון של בליקי איתנו, ואנחנו
בליקי.
מאוד מאוד מתרגשים
בוא,
מזה.
בוא, בוא לפה.
הוא הביא לנו בקלאות. מה זה
מיקרופון.
יעזור?
עכשיו, אני לא מבין, כי מחר הוא לא יהיה פה, והוא לא הודיע לנו שלא יהיה.
כי הוא חוגג את הקריסמס, הוא ממש הודיע 200 פעם, ואנחנו פשוט לא הקשבנו.
אבי, אתה אמרת שזה היום האחרון שלך פה היום?
הוא אמר את זה המון פעמים.
אבל הוא אומר את זה, מתי הוא אומר את זה? בשבע בבוקר? אני לא יודע שאני פה בשבע בבוקר. תשאלי אותי איפה אתה.
זה אשמת בליקי. מתחיל מחר הקריסמס, והוא יוצא לחופשת הקריסמס המשפחתית, כמובן. אבי בליקי הוא עצמו סנטה קלאוס, והוא יושב על כיסא גדול. הוא אתה ישו. אתה ראית פעם את ישו? זה לא נראה כמוך. זה לא דומה לך.
אז אני רוצה להגיד לכם, בתור מי שפה ממלא מקום...
רגע, רגע, אני רוצה להגיד משהו שלמדתי בסיור בירושלים ביום שבת האחרון.
בבקשה.
וזה גם לך בליקי. לא צריך... ישו זה בעצם מעליב להגיד את זה.
ישוע אומרים.
ישוע צריך להגיד. ישו זה דרך של יהודים להעליב נוצרים.
בדיוק.
אז אתה אל תהיה גם כן, עכשיו אתה מעליב את עצמך.
רגע, אנחנו מברכים אותו, מה את נכנסת בו ישר? ישר אומר משהו, היא קופצת על הבן אדם. לא עכשיו. אני רוצה להגיד לבליקי המתוק באדם, שאני באמת חושב, אח שלי, היקר, שאתה אחד המתוקים, הכי מתוקים שאני הכרתי בחיי, אני נשבע בכל היקר לי. כזה נעים הליכות, כזה מתוק, כזה... כזה קסם, אין, יש, אבל אני לא מכיר, ואני לא מכיר הרבה אנשים, נתנחם בזה. מה עוד נגיד על בליקי המתוק באדם? תודה על הכל.
חג מולד שמח.
בעיקר תודה, חג מולד שמח, ואני אוהב אותך.
ולא יודעת מה, זה כאילו, זה לא אנחנו. תגיד לחברים שלך.
בדיוק, זה לא אני.
לא, זה לא אנחנו, כאילו, לא יודעת מי צלב מצלב, אבל תגיד להם,
זה לא אנחנו. זה גם לא אני ששפכתי מים במכונה באחורה, לא נכון, שם של הקפה. זה לא אני, אגב. אולי זה מישהו אחר.
נכון, זה אתה.
איזה מתוק, הוא הביא לנו בקלאו טעימות, אני נמצא פה בשבוע חנוכה. כולם יודעים שאני חובב בצק מושבע.
נכון.
לא, תגידי, חובב מן היד אל הפה.
כן,
אל החוץ. מן הפה אל הפה.
מן הפה אל הפה הוא חובב, והוא מאוד אוהב את זה.
פנימה, לא החוצה. ואני מקבל בקלאות שזה גם...
נו, זה לא טוב?
כן, אבל זה לא...
זה לא בצקי. בסדר.
זה גם קצת מעניין.
אבל הוא אומר לך שהוא חוגג את חג הקריסמס.
אבי, זה שאתה לא פה מחר, אני לא מבין את זה.
בסדר, אנחנו נמשיך לרדות בליקי כנראה אחר כך, ואנחנו מאחלים לך חג שמח, ונסתדר והכל יהיה בסדר. טוב, מסתבר שאנחנו הולכים לתקוף באיראן, ככל הנראה גם.
די, מה קרה? למה המנדטים לא מתרוממים? זה הדיבור?
לא יודעת, אנחנו לא ניקח סיכון.
תגידי, את ראית אתמול את הרעיון המדובר?
לא, אבל...
וואו.
אוקיי. לא, בוא ניקח נושא, אבל ונגיד ננסה לדבר עליו.
יאללה.
שלוש דקות.
אי אפשר לא, אי אפשר לא.
הנושא היה איראן, אבל בסדר, נלך עם הנושא שלך.
איפה הנושא היה איראן? אה, בליינאפ?
לא, בממש מה שאמרתי.
מה רשום ב...
אבל אלי, אני התחלתי...
סליחה, סליחה, בסדר. לא, חשבתי שזה דוח דחוף. אוקיי, אוקיי, בבקשה, בבקשה. כן, איראן, איראן.
אז מסתבר שאנחנו הולכים לתקוף באיראן, ואנחנו ממש אומרים איפה, מה, למה. לא יודעת, נראה לי שזה כל כך גלוי שלא תהיה שום מתקפת פתע ברגע הזה.
פתע דעת. את לא יכולה גם לתקוף וגם להפתיע. בואי, תחליטי. מה את עכשיו כאילו קופצת? את בת שוריאלית, בדיוק. בואי.
תניח לאקורדיון שהוא הפרוספקט שמגיע עם הבקלאווה. בכלל, אולי תניח לבקלאווה ובוא נהיה פה רגע ונתקדם.
תקשיבי, אני חושב כך. עכשיו, את רוצה שאני אהיה לך ברצינות?
כן.
אנחנו יודעים מה הסיפור הזה. If you want a shoot, נכון? די, נו. מה את... שרצו לתקוף את איראן, תקפו. שלא רצו לתקוף במשך שנים ארוכות דיברו. עכשיו תראי, אני מאמין שבסוף יתקפו. הרי מה?
כן?
כן.
למה?
כי אנחנו בשנת בחירות. ושתוקפים באיראן, המנדטים עולים. זהו. עכשיו תגידי, את הציני, תגידי אולי...
כשתוקפים באיראן, המנדטים עולים.
התשובה אחת משמעית כזאת. והאם צריך שהמנדטים יעלו? כן. מתי? לקראת הבחירות. אז יופי.
הבנתי. אז זה לא שיקולים ביטחוניים, וזה
אולי
לא
אולי זה שיקולים ביטחוניים? לא רק. שיקולים ביטחוניים. זהו. אני לא אומר לא צריך.
אבל זה לא
כן
נראה
צריך.
לך גישה קצת מאוד... חדשה, להודיע, להסביר, אין שום פתע.
לא,
אין...
לא.
מה זאת אומרת?
יש פה ראש ממשלה שכבר 17-18 שנה בשלטון. כמה זמן מתוך ה-17 שנה הוא דיבר על איראן? כל יומיים?
18 שנה.
כן, יפה. כן. כמה זמן הוא תקף? 12 יום. כן? Okay. רגע, רגע. הטילים האלה שנבנו, הם לא בנו את עצמם. את יודעת, זה לא עץ שצומח. אופ, אופ, עץ, המח פה שוטל, טיל.
כן.
איפה היית, אדוני? גם זה? אתה רוצה לחקור גם את זה? בוא נחקור מיהודה המכבי. היום שמעת אותו בבוקר, אנחנו נעשה ועדה שתחקור את הכל. ואז הוא אמר משפט יפה. ואני מבטיח לכם, אני קורא לאופוזיציה להביא איזה מה שאתם רוצים. אתם תביאו, אנחנו נביא, אנחנו נחקור מימי אוסלו, אתם תחקרו את זה, ויהיה סבתוך השלמה, וזה יהיה כמו, את יודעת, כמו אולפן שישי, הוא יגיד את זה, זה יגיד את זה, הוא יגיד את זה, זה יגיד את זה, רבים, דדי שמחי והשני, האמת כבר לא חשובה, בוא נטשטש אותה בדעות. זה הסיפור, לא נחקור, בוא נדבר על האירוע, כל אחד יגיד את שלו, זה יהיה ועדה שוויונית. זה מה שנהיה פה, אז בסדר. והכי יפה שאומר, אני מבטיח לכם. עכשיו, איך שהוא אמר, אני מבטיח לכם, הבנתי את האירוע.
זה היה האות.
זה היה האות, בדיוק, זה היה האות.
הבנתי אותך.
תראי, אנחנו בתקופה סופר קוקוריקו, שהאמת אין לה, אין לה איזה, ואני רוצה ברשותך לקחת מה שנקרא לשבור טיפה להצידה, מה שנקרא מעניין לעניין באותו עניין, מעניין לעניין לאותו איראן, פלדשטיין.
כן.
חתיכת רעיון אתמול.
כן?
היום זה החלק השני, כן.
לא ראיתי.
הוא אומר שמה, כן, הוא אומר שמה, אני מתאר לעצמי שזה יהיה הדיבור היום. תשמעי, אני לא מבין בחוקים, ואני נורא נזהר. אני לא מבין, כאילו אני נזהר ברגדות, אבל זה מרגיש, בוא נה, ישבו אנשים בלשכת ראש הממשלה, קיבלו כסף ממי שמממן את החמאס, ובגדול מטנף עלינו החבר'ה של אל-ג'זירה, והם בתוך הלשכה, והוא אומר שראש הלשכה, ברוורמן, נפגש איתו באחד בבוקר, במינוס 4 מעלית, מוציא, שואל אותו שמות של חוקרים, של חבר'ה מהצבא, יודעים, יש חקירה, הוא ידע, תקשיבי, בונה, זה מטורף. זה פשוט לא יאומן. הוא אומר שראש הממשלה ביקש ממנו, המשימה הראשונה שהוא קיבל ממנו, זה להסיט ממנו את האחריות, את העליהום הציבורי על האחריות. מה עושים כדי שלא יגידו שאני אחראי? כל מיני כאלה. תקשיבי, אני לא מבין מה קורה. אני לא מבין מה קורה פה. זה כאילו... וגם הוא הפלדשטיין הזה.
אבל איך התרשמת מהאיש עצמו?
אני התרשמתי שהאיש הזה צריך להיזרק לכלא, לקיבינימט. סליחה. ודאי. יושב שם, אומר, הרמטכ"ל מגיע, והולך לראש הממשלה, ואומר לו, אתה אדוני, למה הבאתם את הפלדשטיין הזה, הוא מתדרך, הוא כאילו אומר, הרמטכ"ל שם עליי עין. אז אני אומר לעצמי, טוב מאוד, הוא כנראה ידע מה הוא עושה.
רגע, אבל מה הוא אמר על הדבר עצמו? מה הוא אמר על קטר? מה זה, בסדר. אז אוקיי, הוא חושב שכל האנשים מחפשים אותו.
את יודעת מה זה משנה? היית שם? אני כמעט אומר על עצמי...
לא, אבל תסביר את זה רגע בבורות.
הוא אומר, הוא בסוף יושב...
מה הבעיה עם מה שהאיש הזה עשה?
מה זאת אומרת מה הבעיה?
לא, תסביר לי פשוט, אני בכוונה רוצה...
הבן אדם לקח, לפי מה שהוא... היום יהיה גם את החלק השני. אבל לפי מה שהוא אומר, הוא אומר ש... בעיקר הוא אומר שהטרנינג פוינט היה השבת השחורה ההיא שה...
ברור
הנוסף, שלי. לא השביל אוקטובר, אלא לששת החטופים. שם הוא מדגיש שיש איזה טרנינג פוינט שצריך לה. הוא אומר, אני ציפיתי מראש הממשלה שלי שיזיל דמעה. באמת, שיגיד משהו, זה היה בלתי נתפס. ואז
בסדר, אבל אחרי... עכשיו הוא יוצא על ביבי בגלל שביבי
כאילו... לא, הוא לא יוצא על ביבי. מה שקורה זה שהוא אומר לראש הממשלה, תשמע, אתם מפרסמים פה איזה משהו שהחמאס אמר, הרי זה מה שהיה, שבקום אחרי ששת החטופים זוכרת, ביבי מפרסם, מסיבת עונאים, והוא מדבר שם על רפיח ועל עניינים, אז הוא בא ואומר, תשמע, אתה עומד שם עם איזה טופס של החמאס מינואר, לי יש משהו יותר טוב מאפריל, יש לי משהו עדכני. בוא נע, על דבר כזה, אתה כאילו מסית, אתה לוקח ידיעות כוסבות, או השד יודע מה לכאורה, אין לי מושג זאת.
אבל הוא לא אומר את זה.
הוא אומר את זה.
לא, אבל אלי פלדשטיין לא אמר...
אומר את זה על עצמו.
שזה ידיעות כוסבות?
הוא אומר שהוא לקח משהו, ומתאר לעצמי שהיום הוא אומר...
בסדר.
לא, אבל הוא אומר, יש לי מקור באמן. יעני, יש לי משהו באמן.
אבל יש לו מקור באמן?
מה זה מקור באמן? מה זה מקור באמן? זה מקור עיתונאי. אסוך שאין לך דבר כזה. להוציא ממישהו מאמן איזה מסמך, החוצה, אסור. זה כבר מראש אסור. עכשיו, הוא יודע, הוא אומר לו, אסלם, תגיד, אתה מקבל כסף ממישהו. הרי הוא קיבל כסף, אז הוא לא עבר סיווג ביטחוני.
כן.
אז הוא לא יכול לעבוד שם, אז הוא אומר לו, מה תדאג, אתה תקבל כסף מההוא.
מצד
עכשיו, תגיד, אתה מקבל ממישהו כסף, אתה אפילו נפגש איתו, אומר לו, תגיד, אתה לא שואל? לא. אתה לא שואל מי זה? לא. לא מעניין אותך מאיפה הכסף שלך? לא. לא, לא, לא. תגידי, מה זה הדבר הזה?
גם עכשיו, אני ככה.
עכשיו, את ברור.
אני ככה, אני רואה שקל ברחוב, אני לא מעניין אותי של מי זה, אני עובדת
עכשיו. והכי חוצפה שהוא זה. התלונן על הרצי הלוי, הרצי הלוי קלט אותי, כנראה קלט אותו שהוא
אבל
זה.
אבל קלט אותו טוב,
כן,
נכון?
כן, והולך לביבי ואומר לו, מה אתה...
בסדר, אדוני. הבנתי, עוד מעט אתה תסביר לי את זה עוד פעם מההתחלה, אבל בואו רגע, תשמע משהו שכתבתי. שים לב. תוכנית הבוקר חזרנו. כן, אדוני המדפדף.
כן.
אני מרגישה שנשארת עוד עם פלדשטיין בקנה.
אני נשארתי עם פלדשטיין.
בקנה, רוצה עוד?
כן. בסוף, כן.
תגיד רגע, איך הוא הגיע למעמד הזה שבו הוא יכול לקבל כאלה החלטות ולהיות כזה יזם ו...
הוא לא קיבל כאלה החלטות, את יודעת?
מה זאת אומרת?
הוא לא היה עצמאי. אמרו לו מה לעשות. אמרו לו מה לעשות, היה לו את יונתן אוריך, אמרו לו, תשמע, אתה מפסיק קבל פה כסף, הוא עבר סיווג ביטחוני. הוא נכנס שם לעבוד עם החבר'ה, אמרו לו, שמע, אתה מפסיק קבל כסף, כי אתה לא יכול, אין סיווג ביטחוני, אבל תקבל כסף ממקום אחר, אל תדאג, יהיה בסדר. מי, מו, לא שאל, מה זה כסף במקום אחר? אני מקבל כסף מאיזה מישהו, נפגש איתו...
אני יכולה להבין את זה, אגב, את הנקודה הזאת. נגיד, אני יכולה להבין את זה מהתחום שלנו, אם הייתי תסריטאית מתחילה לגמרי, והיו נותנים לי סוף סוף לכתוב דיאלוגים באיזה סדרה. ואומרים לי, אבל תקשיבי, את לא מקבלת את הכסף מהחברת הפקה הזאת שלנו, כי נגמר לנו התקציב למשהו. אז את תקבלי מחברת הפקה אחרת שיש לנו, אבל זה אותו זה.
כן, משרד ראש הממשלה. כן?
אני יכולה להבין איך בתחילת דרכך אתה יכול לקבל את זה שככה זה פה דברים.
ועצמי, והוא בחור פיקח, כן? פרייר הוא לא, הוא לא איזה נאיבי.
לא, נראה שדי פרייר, אני חייבת להגיד.
לא, 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 ממש לא. אני מבקש ממך לראות. הוא מתנסח, הוא יודע מה הוא אומר, הוא יודע להגיד כן, הוא יודע להגיד לא. הוא לא איזה אחד שאתה מסובב אותו, ממש לא. לא קיבלתי את הרושם הזה. בן אדם סופר פיקח, מבין מה הוא עושה.
אז איך?
מה זה איך?
איך הגיע למצב שהגיע? אז איך בסוף הכל על ראשו?
זה לא מתמימות. הוא עשה את זה ביודעין. הוא צריך להיות בכלא. זה בן אדם שפשע, שעשה דבר חמור. הוא אומר את זה בפנים.
הוא אומר, פשעתי, אני זה.
הוא היה, ביבי בשבילו היה מינימום הבן אל. והוא הלך לעבוד בשירות האל. והוא ידע, תשמעי, זה שהוא לוקח מקור...
ידיעה.
ממקור מסוים, שהיא לא עוברת צנזורה, הוא שולח אותה למישהו, שולח אותה אנחנו נראה את זה היום גם, לכאורה, שוב, הכל לכאורה, הוא שולח את זה לבילד. מה? כי מה? למה אתה שולח לשם? ואתה יודע שהמסמך הזה מבושל, ואתה יודע מיליון דברים. זה מה שהוא אומר.
אז הוא אומר שהוא ידע את הדבר הזה.
הוא ידע, מה זאת אומרת?
לא, הוא ידע שהמסמך הזה לא נכון.
תראי, את זה הוא עוד לא אמר, זה אני מתאר לעצמי שיגיד היום בחלק ב'. תשמעי, מה שכן יוצא אתמול, לפי מה שאני מבין, שזה פעם ראשונה שהוא אומר שברוורמן הוא זה שנפגש איתו בישון לילה, פותח, לוקח ממנו את הטלפונים, כן? נו. מוציא לו שמות של קצינים.
כן.
ואומר לו, אתה מכיר את השמות האלה? לא, כי מתבשלת חקירה במחלקת הביטחון של, של צהל, זאת אומרת, הוא יודע שבצהל מתחבר לזה, הוא אומר לו, אני יכול לחבוט את זה.
כלומר, אני זה יכול שלא יחקרו אותם.
אני יכול שלא יכול, יש לך קשר, כי אם כן זה מגיע עד אלה, אני יכול לחבוט את זה, אתה קשור, אתה דיברת עם מישהו, משהו, לא, לא, לא. הוא אומר את זה שבדיעבד זה היה חודש לפני שעצרו אותו, הוא היה צריך זה, ובעצם משהו טוען לכאורה, שזה סוג של שיבוש חקירה. ברוורמן יכול לעצור חקירה? אוקיי. עכשיו, לפי מה שנטען, וזה אני לא סגור על זה, הוא סירב לנקוב בשמו של ברוורמן בחקירה. אומר זה פעם,
אומר את זה עכשיו.
אומר את זה עכשיו, ואומר זה, לך תדעי לאן זה יפשיל האירוע הזה. כן. זאת אומרת, ראש הלשכה, אגב, ברוורמן אומר, לא היה ולא נברא, וביבי אומר טענות שקריות, הוא גם, אגב, מספר שהוא היה בחדר שירו לביבי את הסרטון של מי השם, הסרטון החטיפה הראשון, והוא לא רצה לראות את זה, אמרתי, קחו את זה ממני, לא רוצה לראות את זה. יופי, כיף.
אחלה, סבבה, התמודדו יפה. הנה, כמו שאמרתי, ואני אוהבת להגיד את זה הרבה, ועדת חקירה ממלכתית, אתה יודע איפה תקבל? בטלוויזיה. שמה יוצאת אמת, ואני לא יודעת כמה אמת ממה שהוא אמר.
רוצים לסגור את הטלוויזיה, רוצים לסגור את גלץ, את הטלוויזיה, את התאגיד, לסגור. אז איפה נקבל?
גם את הקולנוע רוצים לסגור לך.
כן, הוא רוצה לסגור את הקולנוע.
זה מדהים אותי שהוא רוצה לסגור את הקולנוע.
הכסף שאתם משלמים, שאני לזה כן.
שהוא לא ראה. יאיר רווה מבקר הקולנוע, לקטור, איש בתעשיית הקולנוע, פרסם אתמול קטע שהוא כתב על זה, ומצוין שם שהציעו לו להיות לקטור בתחרות הזאת, והוא פרש כשאמרו לו שהוא יכול לראות רק 20 דקות מסרט, הוא לא חייב לראות הכל. לא, זה לא מצחיק, ושיש אנשים שכן עשו כך, ומזה שאמרו שזה 20 דקות מהסרט מספיק, על זה יאיר רווה מדבר ובצדק, ואנחנו יכולים להגיד את זה גם, הפרס החדש, הטקס החדש הזה של שר התרבות, ואני בעד שיהיו הרבה פרסים, חד משמעית, אבל הטקס החדש הוא טקס שהנושא שלו הוא איזה מגעיל זה קולנוע.
לא, זה טקס השתקה, מה זאת אומרת?
זה אפילו לא השתקה.
אגב,
הוא לא אומר מה כן. ויש, ועשו כבר דברים, גם מירי רגב, יש קרן השומרון, יש קרן הזה, כל מיני קרנות לשים קולנוע. אתם יודעים מה עושים בפועל כדי לקבל את הכסף הזה? אנשים ימנים, שאני מכירה אותם ואת תסריטיהם. יש סצנה אחת בסרט, חכים תחנת אוטובוס במקום שזה קרוב לזה, לא יודעת. שם בית שען, חכים בתחנת אוטובוס, כל שער הסרט לא קשור לאזור. אבל ככה מגרדים את הקרנות, מי שמוכן לעשות את זה, כי זה גם מתאים לאג'נדה הפוליטית שלו, ואנחנו נראה כמה קולנוע טוב אנחנו נקבל, אחרי לא רפורמה, אחרי העונש של השר, שכרגע העונש הוא פשוט להוריד כסף. השר טען שהוא הביא, היה 100 מיליון והוא הביא עוד 30, זה 130, משהו כזה, והוא רוצה להוריד את התקציב.
מתי זה? רגע, תהיתי.
הוא טוען שהוא הביא עוד כסף לקולנוע.
רגע, גלית, הרי שקל לא ירד מזה. שקל, זה כמו מירי רגב. בתקופתה לא ירד כסף, אולי לא הוסיף או לא ירד. עכשיו תקשיבי, מתי החוק נכנס? ב-2027. איפה הוא יהיה ב-2027? הוא יהיה שר?
אני מקווה שלא שר התרבות.
יופי, די, זה רק לבייס. לא שווה לדבר על זה בכלל. מבלבל את המוח, כדי שהבייס יגיד, הנה, עצר לשמאלנים את הכסף של, של הסרטים שלהם, השמאלנים. תבינה? עזבי אותך.
קומץ של קיצונים.
עזבי את זה לבייס.
רגע, אדוני
לא
השר.
הסגרו את גלץ, ולא הסגרו
לא
את הזה.
לא הסגרו את גלץ.
לא אולי, אגב, אם צריך לסגור, לא לסגור, להעביר, להסיט כמו שהיה זוכת הערוץ הראשון והתאגיד. בנו את זה, שיפרו,
לא, זה ממש
שדרגו.
לא דומה. זה ממש ממש לא דומה מה שקרה בתאגיד, ועם הערוץ הראשון הייתה שם, היה שם מאבק איתנים, המון שנים.
אבל לא סגרו, העבירו, הסיטו, דאגו.
זה טלוויזיה ציבורית.
רפורמה,
טלוויזיה
גם פה,
ציבורית,
גם
לא,
זה.
אני, תראה, אני ממש חושבת שלא צריך גלץ. אני לא חושבת שצבא צריך תחנת רדיו במדינה דמוקרטית. למה? בגלל החדשות. ובגלל משדרי אקטואליה. כן, זה קונפליקט לא טוב. זה קונפליקט גרוע מאוד, אני חושבת שזה לא טוב לגייס חיילים לכלי תקשורת, אני חושבת שהמתגייסים לגלץ הם מאוד מאוד דומים במשך שנים ארוכות, אני חושבת שזה לא טוב גלצהל, עכשיו אני יכולה להגיד את זה עד מחר שזה לא טוב גלצהל, אבל לא מהסיבות האלה,
יפה,
ישראל קאץ.
יופי.
לא מהסיבות האלה, וזה מאוד מאוד משמעותי.
בגץ הולך להוציא צו מניעה, זה שוב, מה אני אומר? זה להגיד, הנה עוד פעם, אפילו גלית חוגי אמרה שזה לא טוב, אבל בגץ, מה ש... חבר'ה, הם נגדנו, אז להם ניתן לחקור אותנו לעשות ועדת חקירה?
אני אחקור אותך, מה הבעיה? יאללה, פרסומות, בינתיים אני אחקור את אלי.
היידה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר חזרנו, היית מאמין?
משהו, אני כאילו לא מאמין שזה קרה.
טוב, אתמול עברנו על נתוני ביטוח לאומי, גם על נתוני הפער בשכר בין גברים ונשים, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שתסביר לנו שזה טעות, זה לא נכון, אין באמת פער כזה. מורן זר קצנשטיין מייסדת בונות אלטרנטיבה, בוקר טוב, מה העניינים?
בוקר טוב.
בוקר טוב.
נכון שאין כזה וזה טעות, גברים לא מרוויחים 54% יותר מנשים הרי.
וואו, האמת היא הקדימו לזה את מכון ון ליר ומרכז הדבש שכבר דיברו על הנתונים ועל פערי השכר, ועכשיו מגיע בעצם הביטוח הלאומי, שהוא לא ידוע בזה שהוא ארגון עם אג'נדת שמאל ואג'נדת פמיניסטיה, זה פשוט נותן את העובדות כפי שהם. כן, פערי השכר במדינת ישראל גדלו.
אבל מורן, איך זה יכול להיות? אני לא מבינה את זה באמת. מה? אנחנו 7,000 שנה 30% פערי שכר. אז הנה, לפחות עשינו איזה שינוי, הזזנו את זה ל-54%. איך הדבר הזה קרה? יש לנו איזה הבנה של למה הדבר הזה מתעצם?
יש כמה נתונים שעולים. כן. אחד זה שהשכר הממוצע במשק עלה, כן. אבל זה משתקף רק בשכר של הגברים, לא בשכר של הנשים. עכשיו זה מתחיל מכל מיני מקומות, זה מגיע גם מזה שנשים בוחרות ללכת למקצועות שמכניסים פחות, בוחרות. שהמקצועות שנשים יותר עובדות בהם, המקצועות מכניסים פחות.
סייעת.
זה משתקף בזה שמשפחה מחליטה שאישה רוצה לעבוד במשרה, באחוז משרה יותר נמוך, היא רוצה להיות יותר מהילדים, כי לעבוד בעבודה שבה היא
לא יכולה לעבוד לזה, אני הייתי קוראת לזה כי היא צריכה להיות יותר עם הילדים, אבל אוקיי. לא כי היא רוצה להיות יותר עם... אבל, כאילו, גם אם היא לא בדיוק, רוצה, זה לא... אין לה הרבה
אבל
בחירה.
זה בדיוק... אבל זה העניין שיש לו בחירה, כי זה מתחיל משם, זה מתחיל באיך באמת נראית חלוקת, איך זה נראה החלוקה בבית שלך. כי כן. אם את ובן הזוג שלך מתחלקים באמת שווה בשווה, אז גם הוא יכול להיות עם הילדים פעמיים בשבוע, וגם נכון. את יכולה להיות עם הילדים, ואז לא רק את צריכה לשלם את המחיר התעסוקתי, ויש לזה מחיר. כי בסופו של דבר זה הכל מתחיל ונגמר בעצמאות כלכלית. כי זה בסדר שעכשיו את אומרת, אני רוצה להיות עם הילדים ואני אעבוד ב-50% משרה, כי חשוב לי לראות את הילדים כל יום, כשבן הזוג שלך כל יום מגיע אחרי השעה של המקלחות, זה נראה לך כאילו זאת החלטה אישית.
לא, אז תראי,
אבל מחר...
זה לא החלטה. אני לא חושבת שזאת החלטה.
את תגלי שאין לך עצמאות כלכלית.
ברור, נו, אבל...
אם את רוצה לקום וללכת, את לא יכולה.
זה לא רק לקום וללכת, מורן, תראי, אני חושבת כך, שאם הייתה לאישה הזאת אופציה של, נגיד, חינוך חינם, מגיל אפס, אולי ההחלטות שלה היו אחרות. אני אומרת את זה בתור בן אדם.
זה נכון.
כן, תראי, אצלי בבית.
זה נכון מאוד.
אני, יש ימים שאני לא רואה את הילדים, כי אני מגיעה מאוחר, כי אני עובדת, יכולתי גם לסיים יותר מוקדם, נשארתי עד 8, אבל עבדתי ארוך, וגם כמות הביקורת הסביבתית, או המבטים, או זה שבגן, כזה לא יודעים אימא של מי אני, זה רגיל, כאילו אני סופקת את הבדיחות האלה רגיל, זה גם אופציה שאת צריכה להחליט, אם את מסכימה להיות האם המזניחה הזאת, ואם היו לך עוד אופציות כגון באמת, פתרונות לילדים שלא עולים, גן היום בתל אביב עולה 6,000 שקל בחודש, גן פרטי. גלית,
אני רוצה להגיד לך בתור מי שחי בחול, את יודעת, הסיפור הזה של חינוך חינם, שאין פה חינוך חינם, ובסוף הרוב, לא משנה כרגע למה, בסדר? נופל על האימהות, בסדר? כי ככה זה יצא פה, שזה גם כן עיוות, אבל נעזוב את זה. זה שאין פה חינוך חינם שיכול לתת להורים חופש, לשני ההורים, גם לאבא וגם לאימא, לצאת לעבוד, זה עיוות שאין לתאר. ומשם בעיני הכל מתחיל. כי בסוף מישהו צריך להיות עם הילדים.
אני לא מסכימה.
אוקיי.
אני גם חשבתי שחינוך חינם, שוב, אני מכירה את הנושא הזה ממש מעט, אבל ממה שאני כן דיברתי עם אנשים שמבינים, אמרו שאם במדינת ישראל יהיה חינוך חינם, זה לא באמת אומר שהתנאים של הילדים יהיו יותר טובים, זה פשוט יהפוך אותם ללכת להיות במכלאות, כי מדינת ישראל לא תקצה לזה, ואין באמת מספיק משאבים בשביל בשביל זה, אז זה כאילו יהיה על הנייר טוב, אבל הילדים לא באמת יקבלו תנאים אופטימליים.
רגע, אבל הילדים שלי בחינוך חינם.
זה ממש יהיה מדינת עולם שלישית ברמת התנאים.
זה היה הבטחת בחירות. רגע, זה הייתה הבטחת בחירות בבחירות האחרונות.
רגע, אבל אני רק רוצה להגיד, זה רגע לגבי העניין הזה. אני חושבת שזה כן מתחיל הרבה יותר בסיסי בזה שיש תיאום ציפיות בין בני הזוג, וגם במקומות העבודה, שזה סופר לגיטימי, ש שאישה יוצאת מוקדם לילדים, ושגם הבן זוג יוצא מוקדם לילדים, וזה חלק מהתהליך, וצריכה להיות איזושהי גמישות היברידית. ומה שאנחנו רואים בעולם, ובעולם בדיוק יצא גם הדוח של לילין, של שריל סנדברג, שמדבר גם על זה שכביכול נשים נהיו פחות אמביציוזיות לגבי מקום העבודה שלהם, אבל למה? או שהם יצאו הרבה מכוח העבודה, אבל למה? כי הגברים שעומדים בראשי חברות וקונגלומרטים, החליטו בצורה חותכת, שכולם חוזרים לעבודה אחרי שכבר נגמר כל האירוע ההיברידי הזה, כן. כולם חוזרים לעבודה, וכן, ויש אמהות שלא יכולות עכשיו לחזור להיות במשרה מלאה במקום העבודה. דווקא ההיברידיות הזאת אפשרה להן מצד אחד גם לעבוד בשיא היעילות, וגם מצד שני לתפקד בבית ולמלא את המטלות שבאמת הן צריכות לעשות, בגלל שגם יש חוסר שוויון מובני באיך שנראה מבנה המשפחה שלנו היום. וזה בלי להגיד מילה אחת על העבודות השקופות שנשים בכלל לא מתוגמלות עליהן. אישה קמה בבוקר, היא עובדת, שוב, אני כמובן מדברת בהכללות, אבל אישה עובדת בממוצע משרה מלאה וחצי בבית, שאף אחד בכלל לא מתמחר את זה כביכול. כל לטפל בילדים, לגדל אותם, לבשל, לקחת אותם...
אז לך קצבת ילדים.
לעשות... זה לא קצבת ילדים, זה ממש עבודה. אם עכשיו את תרצי לקחת, זה יכול להיות שאת עושה את זה, אם עכשיו את תרצי להפריט את כל הדברים שאת כאימא עושה, כמה מקצועות את תצטרכי וכמה כסף את תצטרכי בעצם להוציא. מדינת ישראל ובכלל בעולם, בכלל כל הנושא של נשים שמחזיקות את המשק, קמת בבוקר, שמת מכונת כביסה, את גורמת למשק לתפקד בזה שאת מחזיקה את המשפחה שלך, זה מחזיק את הכלכלה בעצם, זה משהו שהוא שקוף במובן מאליו.
מדהים, לא חשבתי על הכיוון הזה.
ותחשבי על זה ששם זה מתחיל. למה זה מתחיל שם? כי אנחנו בתור נשים מרגילים אותנו שאת העבודה הכי קשה, שזה בעצם הלייבור בבית, אנחנו בכלל לא אמורות לקבל על זה כסף. ואז בעצם הדבר הכי משמעותי שאנחנו עושות בחיים שלנו, אנחנו לא אמורות לקבל על זה כסף, אז כמה כבר כסף נקבל על משהו שהוא כאילו הדבר המשני, כי בעצם לגדל ילדים ולנהל משפחה ולהחזיק משפחה, זה הדבר המרכזי. וכן, את יוצאת דופן בדבר הזה, כי את באת ואמרת, הקריירה שלי היא משמעותית, היא בפרונט, זה הדבר המשמעותי, ואני מוכנה כביכול לשלם מחירים, בעיניי זה לא לשלם מחירים, כמו שבן הזוג שלך כנראה לא מרגיש שהוא משלם מחירים, בזה שהוא פשוט יוצא לעבוד.
כן, או, או מעט סמולטוק עם הבן זוג, זה גם פתרון, אולי הוא
כן
מרגיש ככה.
אני כן אגיד משהו קצת אופטימי, כן. מה שאני מדברת עליו, הוא ממש לא רדיקלי, זה משהו שיותר ויותר מדינות בעולם מבינות שהעבודות השקופות של נשים זה משהו...
שהחיים שלך יכולים להיות מתומחרים בכסף גם בשאר הדברים, וממש מתומחרים בכסף, לא כי מגיע לך כי עבדת קשה, אלא כי זה עוזר לכלכלה הכללית.
לגמרי.
זה חלק מהכלכלה הכללית, זה מעניין מאוד.
במרוקו עכשיו מתכננים לתמחר את העבודה הזאת של ניהול הבית, של משק בית לנשים בעצם. אז בכוונה אמרתי מרוקו ולא מדינות נוספות, כדי שלא חשוב שזה רק איזה משהו של מדינות סקנדינביה,
כן.
אבל אני רוצה להגיד, נשים עובדות יותר קשה, הן פשוט עובדות יותר במקצועות שוחקים, במקצועות פחות מחליפים, והן גם חוזרות הביתה וממשיכות לעבוד. הן לא באמת מסיימות לעבוד, את סיימת את המשרה שלך, ואז את מגיעה הביתה למשמרת בית, מה שנקרא. אז אנחנו עובדות הרבה ומרוויחות הרבה פחות, והפערים האלה רק גדלים.
54% אנחנו חייבים לשנות את זה. חייבים, חייבים, זה לא הגיוני. מורן זר קצנשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, תודה רבה רבה ויום מצוין.
תודה.
תודה.
ביי.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב, 8:03, אנחנו לא לבד פה, אתה יודע את זה?
כן, יש פה עוד הרבה אנשים, מאות אנשים.
ואבי בליקי, לא, הם שניים, אבל הם כמו מאות, ואבי בליקי עורך, הוא מפיק אותנו.
אוקיי.
תכף אנחנו נדבר על מה שקורה בקריית שמונה, אנחנו נדבר גם עם מישהי, עם תושבת קריית שמונה.
יותר נכון מה שלא קורה שם.
שמע, זה פשוט מטריד מאוד שיש מחאות במדינת ישראל תוך כדי הזמן שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו, ואין לזה שום מענה.
איך המדינה הזאת לא ברחובות? איך זה לא קורה?
היא הייתה ברחובות המון זמן, בגלל זה אולי.
טוב.
לא? לא. אתה לא חושב שמוצא פה חלק של הרחובות?
לא בגלל זה.
אז למה?
מה שקורה פה זה שפשוט...
למה אנחנו לא יוצאים לרחובות?
כי אנשים פה סיפרו לעצמם שהם סיכוי.
שמה?
שאין סיכוי שהם יצליחו לשנות משהו. אני מדבר פה כל פעם שאני...
אבל שמה, הם יצאו לרחובות שנתיים.
לא כולם.
לא כולם, אבל אתה מסכים איתי.
זה הזמן לצאת, יש פה מכתף, יש פה חוקי הפיכה משטרית על סטרואידים. אנחנו גם בשנת בחירות, אז כל אחד בכלל מרים פה את הראש. זה הזמן, נגיד אין ברירה, ולעמוד על הצביון של המקום הזה. זה לא קורה, ואז אתה רואה... ואז אתה רואה את החבר'ה בקריית שמונה, באמת, ליבי יוצא אליהם, יושבים שם, חסרי עונים. היה פעם טפטופים בדרום, עכשיו זה מפונים בצפון. כן, אם זה פשוט לא מעניין אף אחד. ובעיקר, איך אמר פעם מישהו? את משעממת אותנו. זוכרת? עמד איזה מישהו על במה, ואמר למישהו בקריית שמונה, את משעממת אותנו. אז כן, זה כנראה כל כך משעמם שאף אחד זה לא מזיז לו. לצערנו, הרב.
אנחנו נדבר תכף גם על אחוז ההצבעה ומה הצביעו בבחירות הקודמות בקריית שמונה. טוב, תכף אנחנו נגיע לזה. האם ידעת שכל מיני החלטות שקרו פה בזמן ההתנתקות, נניח לפנות יישוב בשם סנור, ממשלת ישראל אתמול החליטה שבעצם אפשר ליישב את סנור, היא נמצאת ליד ג'נין, ויחזרו לשם.
אה, יפה.
לא ליד, זה ליד ג'נין?
מה זה, התנחלות?
כן.
אהה, יפה, יפה. אז סנור אין, קריית שמונה אאוט.
סנור זה איפה שאלה, זו התנחלות, אה, זה בצפון השומרון, כן, זה איפה ש... זה ליד איפה שצנחנים, לא? כן.
אין לי מושג, תשמיע טוב.
בח צנחנים.
את באה לי פה עם שמות, עם בח, עם סנור.
לא היו לך חברים צנחנים?
מה זה צנחנים? אני צנחן, אני, סקי אותי.
לא, אתה בהחלט לא צנחן, אני יודעת את זה. אתה רוצה תנאים, איזה צנחן. אגב,
כל האירוע הזה להיות על מטוס ולקפוץ ממנו.
הם גם לא עושים את זה.
בואי.
אז אני רק רוצה להזכיר שהקימו מחדש את חומש, והיעד הבא סנור, ממשלת ישראל, מאשרת את זה. זה בעצם, המהלך הזה מוחק את תהליך ההתנתקות של צפון השומרון.
כן, ביטלו את האירוע הזה, לא את ההתנתקות של צפון השומרון. חוזרים. יש תהליך התחברות עכשיו.
התנתקנו.
מתחברים מחדש, כן? כן, אגב, התנתקות, רוצים גם לבדוק את זה בוועדת חקירה.
כן, יבדקו. לא, באמת, אני ראיתי שגם אנשים כתבו את זה, אבל באמת יחקרו את רבין לפני שיחקרו את ביבי.
כן.
בסדר, 100% זה נשמע הגיוני.
הרי מה עבר? בסך הכל 30 שנה שמתוכם 18 שנה ביבי שם בשלטון. מה רוצים? מה רוצים? גם למה לבחור בו אם הוא לא יודע לעשות?
הם גם יכולים להחליט ביחד שהשבעה באוקטובר לא היה.
זה מה שיקרה.
שיחליטו שלא היה את זה. שיעסקו בעוד דברים, שיחליטו שלא היה. זה הרי רק הם היו. אז אתם יושבים בתוך הוועדה, ואתם אומרים מה היה. אז בסדר, אז תחליטו גם, איפה אתה היית בשבעה באוקטובר?
הוא יושב ואומר שהוא לא הצביע בעד ההתנתקות.
לא הייתי.
הוא לא הצביע בעד ההתנתקות, שרואים וידאוים שלא מרים ידיים. זה לא, זה היה.
כי הוא אומר שהוא לא הצביע
בהצבעה אחרת. הוא אומר.
בסדר, זה לא משנה, עזוב אותך.
אז הוא אומר שהצביע, הרי מה האמת בסוף?
אין ועדת חקירה.
הוא הצביע נגד אחרי שזה כבר עבר. אז יופי, אז
ועדת חקירה לא מסכימים לעשות, ממלכתית. אומרים לי, אנחנו מטפלים בדבר, אין לנו חזון, אין לנו איך זה ייראה בזמן שלום. אנחנו מטפלים בעכשיו, עכשיו, עכשיו. אבל בעצם לממשלה הזאת יש וואחת חזון. לחזון הזה קוראים לנתק את ההתנתקות, והנה הם עובדים בחזון הזה, אני לא שמעתי שמדברים איתי על החזון הזה, אני לא שמעתי מה הולך לקרות אחרי החזון הזה, אני לא שמעתי מה ההגנה הצפויה לתושבי סנור. ילדים הולכים לגדול שם? מה זה, הם בשר תותחים הילדים האלה? מה זה? איך אנחנו שמים אנשים בגבולות ככה, כשזאת התוכנית פשוט להתנחל עוד ועוד?
מה זאת אומרת? פה אני לא מסכים איתך כל כך, מה זאת אומרת? מה, והילדים של ברי ו... וניר עוז, שאת שמה שם ילדים, זה בסדר לשים שם ילדים? אותו דבר.
לא, זה בסדר לשים שם ילדים מהסיבה שיש לי כן חזון כלשהו על הגבול הזה.
נו, אבל אין לי חזון שאומר... אבל אין גבול להם.
מה זאת אומרת?
אין גבול. את יודעת מה הגבולות של מדינת ישראל בשטחים? את לא יודעת. לא הממשלה הזאת, ולא הזאת ולא הזאת. אין גבול. אנחנו המדינה היחידה, המערבית היחידה שאין לה גבול. אפרופו מה שקורה פה.
גיא, אני קראתי לך קודם ניר סנדלר. סליחה שאני קוטעת אותך.
למה, גיא?
אבל אני אמרתי ניר, פתאום זה היה לי איזה...
יציק לך? זה יציק לך?
כן.
אני מצטערת, למרות ש... תעצור את השידור, לך אחורה בהקלטה, שים לבים, כן, זרוק!
תראה, סנור, אתה מכיר איפה זה סנור? זה ליד בח צנחנים. אז מסתבר שזה, הרי ישוב שפונה בהתנתקות סנור.
אני לא חושב, תראי, מה הבדל?
לא, אבל עכשיו בוא נהיה עם דעות אחרות, יותר טובות. יאללה, שיתנחלו, למה לא?
אתה רוצה להתנחל? תתנחל. תראי, אומרים, פעם ראיתי שגילת קריב, חבר כנסת קריב מהדמוקרטים אמר את זה, ש... האג'נדה של בן גביר מתממשת.
אחד לאחד, מה זה מתממשת?
אומרים שהוא לא עושה כלום בתפקיד.
כן.
הוא עושה הרבה. האג'נדה שלו, שיקרה מה שיקרה היום.
האג'נדה הזאת, זה מדהים כמה היא מפעפעת אצל כולם גם, אצל סמוטריץ', אצל עוד אנשים שהם כאילו לא בן גביר בחוץ. סטרוק ובן גביר. מה זה חזון?
חזון, מה שנקרא, חזון שריר קם, חי וקיים. בסדר, תשמעי. ואנחנו טועים לחשוב שהם לא יעשו כלום וכן יעשו כלום. בסדר, תשמעי, זה מה יש. זה מה יש, נו.
לא, לא זה מה יש. מדינת ישראל, יש לה חזון מסוים, הוא לא יודעת מה, מאיפה אנחנו רוצים? הם רוצים מהריבר לצי, ואנחנו רוצים מהודו ועד כוש. איפה אנחנו רוצים?
אנחנו, נו, מהפרט עד החידקל. לא,
זה לא רחוק. הפרט והחידקל.
את רוצה ממש?
לא, אני לא יודעת, ארץ ישראל השלמה, ואלה רוצים ארץ ישראל הלא שלמה. תקשיבו רגע, זה לא הולך ככה. אי אפשר להכשיר עוד ועוד ועוד התנחלויות. אגב, תשמע את אורית סטרוק לא רק שמה, לא רק בסנור וחומש, שאני ממש חושבת שזה באזור ג'נין, אבל אולי אני טועה מאוד. לא משנה, יש עוד התנחלויות רבות, חוות, דברים שהיו עד עכשיו חוות, שזה לא חוקי, והם חוקיים עכשיו. אנחנו יודעים את הדבר הזה?
קצת חווה, מה יש? קצת גדולים, קצת חסות.
קצת גידולים על פרצופים של פלסטינים גם.
קצת חווה, גם חווה לא טוב. מה קרה?
הכל לא טוב לך.
תני, את לא טוב לך. תני להם, הם רוצים חווה. הם חקלאים.
טוב.
הם אנשי אדמה. מה את עכשיו קופצת? אז מדי פעם קופצת שם אפילו.
קצת עמל, קצת... קריס ריה, שהוא איזה מה, הוא מת אתמול.
מי זה?
בבקשה. ג'וזפין.
בוא נשמע.
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, חזרנו. מה שקורה בקריית שמונה, כן. ובצפון בכלל, אבל בקריית שמונה אנחנו יודעים ושומעים את זה בדאגה. בימים האחרונים אנחנו שומעים על חסימות של כבישים ועל הפגנות. באופן אישי אנחנו חושבים שהן מוצדקות ביותר ביותר, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשירן אוחיון, שהיא תושבת העיר ומארגנת המחאה. בוקר טוב, שירן.
בוקר טוב.
מה ענייני? מה שלומך? איך הולך?
תומי באישי בסדר.
יופי, אני שמחה לשמוע.
כן.
לא, זה קשה, קשה לעמוד בראש של... כאילו לא משנה צודק, לא צודק, אבל עכשיו נכנסים עם הראש בקיר. קשה או ממלא, מגויסים ומלאים בכוח?
אנחנו מקבלים את אהדת הקהל, את אהדת הציבור, התושבים, את העיתונות, את הסיקור ברדיו, את הסיקור בתקשורת, אז זה נותן לך יותר דלק באמת להבין שאתה עושה משהו שהוא צודק, משהו שהוא מהפכני. לכן יש לך את הכוחות.
אז אני שמחה לשמוע, אז בואי נשמע באמת מה המצב בקריית שמונה כרגע.
כרגע אנחנו צעקנו האמת מלפני שבועיים, שהעיר קורסת, אני יכולה להגיד את זה בצורה חד משמעית, העיר קרסה.
מה הכוונה קורסת?
העיר קרסה.
קרסה, סליחה. מה הכוונה?
הכוונה שבשבוע שעבר קיימנו את ההפגנה הראשונה שלנו, ו-120 חברי כנסת, אף אחד לא הרים את הכפפה ואמר, תושבי קריית שמונה, אנחנו מגויסים לכם. אנחנו כרגע מעבירים אתכם לתוכנית לאומית, על מנת באמת לעזור לכם רגע. כי יש פה משהו שהוא עניין. מה זאת אומרת קרסה מבחינת מספרים?
כן.
ו-60% מבעלי העסקים לא פתחו את העסקים?
60%.
שירן, יש לי שאלה.
רק שנייה להקטע עוד פרטים, חצי דקה. 60% מבעלי העסקים. מה שמסופר לנו כרגע בתקשורת שיש פה 13,000 תושבים, זה לא נכון. יש פה 2,300 בתי אב. זאת אומרת, בחישוב הכי גרדיוזי שלי זה יהיה 9,000 תושבים. והכוח הצעיר והילדים הצעירים שלנו כבר לא פה. הם לא פה.
יש לי שאלה, שירן, אמרת חברי הכנסת, מול מי המחאה שלכם?
המחאה שלנו קודם כל היא מול הממשלה. אנחנו רוצים לגייס את הדרישות לתושבי קריית שמונה, וגם כמובן לעיריית קריית שמונה, בפנייה ישירה אליהם, שיתחילו לשלב כוחות ולהביא לפה בשורה. המלחמות בין ממשלת ישראל לעיריית קריית שמונה לא יכולות ליפול, לא על הגב שלי, לא על העסקים שלנו ולא על הילדים שלי.
המחאה שלכם זה גם על העירייה שם?
מה זה העירייה? אבל אני ראיתי שסגן ראש העיר הלך להקים אוהל. זאת אומרת, גם ראש עיריית קריית שמונה עוד טוען את הדברים האלה.
אז אני רק רוצה להסביר לכם דבר אחד. אנחנו נמצאים שנה אחרי האירוע, כן? אנחנו לא חזרנו...
כשאת אומרת האירוע, את מתכוונת החזרה.
עשיבה הביתה. אני מחודש מרץ חזרתי הביתה. כרגע, עד עכשיו, לא קרה פה שום דבר. אין פה שום שורה אחת שאומרת, וואי, יש לי פה עוגן להמשיך הלאה.
הכבישים עדיין הם מקולות.
התשתיות הרוסות.
עדיין?
בואו נשים דברים על תיוקם. זה לא שלפני המלחמה המקום הזה היה תפארת תשתיות.
הוא לא היה פורח, אבל לא היה מספק אותי.
אז אני חושב ש...
אני אסביר לך מה קרה לתושבי קריית שמונה. ברגע שיצאנו החוצה ופינו אותנו למרכז הארץ, ולכל אחד במתקן שהוא שעה בו, הבנו כמה אנחנו סוג בית של אזרחים. אני ואתה משלמים את אותם המסים.
אז אני מדבר.
אני ואתה משלמים את אותו הדבר, האמן לי, שאני משלמת מסים, כי יש לבעלי עסק, אני משלמת הכל קשור רק בקדים. אני לא מקבלת רבע מהשירותים שאתה מקבל. אתה לא סתם לא רואה את הילדים שלנו, של הפריפריה, שאנחנו משקיעים בהם. אוקיי? אתה לא תראה אותם ב-8200, כי אין להם חשיפה לזה אפילו פה.
אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו. תראה, אני אלעתי. האחיינית שלי, היא גם הייתה ב-8200, גם פריפריה. את יודעת מה, אני גם יגזים ואגיד מזרחית. הלכה, הייתה ב-8200. אני לא חושב ש-8200 צריך להכניס אותם פה לסיפור.
אני לא מדברת ב-8200.
אז בוא נזכיר את 8200 כיחידה צבאית, כי מי שמתאים מגיע לשם, ואני אומר לך, מידיעה.
לא, 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 יש פערים, שאני ראיתי אותם.
לא, לא, הבדודה שלך, האחיינית שלך היא לא דוגמה, יש מספרים חד משמעיים.
בדיוק.
מספרים של מה?
האחיינית שלך היא...
רגע, אני רוצה שתגידו לי,
המספרים של מאיפה מגיעים אנשים.
תראי לי אותם.
אני אראה לך. עוד רגע, אנחנו תכף נדבר על 8200. כן, שירן?
אני אגיד לך, אוקיי, וגם אם תראה את האחיינית שלך וזה מבורך, היא המיעוט שמה, היא אחוז בודד. אם בכלל זה נקרא לזה אחוז.
תכף אני אביא את הנתונים.
הילדים שלי למדו בהרצליה, אוקיי? בכיתה A, בבית ספר נוף ים. הם למדו שם חינוך פיננסי, הם למדו שם AI, הם למדו שם דברים שאין אותם במערכת בקירת שמונה.
Okay.
אין את זה. על זה אני מדברת, על החשיפה לזה רק. רק תחשפו אותנו לזה.
רגע, שנייה. אבל זה לסדר את הדברים. תראי, אני מבינה שיש במדינת ישראל מקומות שמקבלים יותר ומקומות שמקבלים פחות. זה ברור לי. אבל, וזה אולי אף פעם לא יהיה איזה... תנועה שוויונית לגמרי, אבל היכולת להגיע למקומות, זה דבר שצריך להיות שוויוני. כרגע אין כביש לנסוע, הכביש שנוסעים עליו הוא לא, הוא לא תקין. זאת אומרת, 60% מהאנשים לא פותחים את העסקים שלהם, אנחנו לא מדברים עכשיו על שוויון, בואו נעשה את קריית שמונה כמו עיר במרכז, וכמו עיר אחרת במקומות אחרים, כמו עיר גדולה. אנחנו מדברים על דבר יותר בסיסי מזה.
אז אני מדברת בדיוק על הבסיס, אני מדברת גם הרגע על העסקים, הם לא פותחים כי הכביש לא תקין, העסקים לא פותחים כי קודם כל אין להם פה, זה המתמטיקה פשוטה, אין לך פה 40% תושבים, יש לך ירידה של 40% במחזורים שלך, לכן את רואה אותם סוגרים ב-5 בערב, למה? הם לא יכולים לשים להם עוד עובד, הם לא יכולים לעמוד בתשלומי חשמל, מדינת ישראל נתנה לעסקים הגדולים מסלול אדום, את יודעת שרק במרץ 2026 הם ידונו איתם על המלאים של 2023? אני גיסי לא פתח את המקולת שלו.
למה?
אני אסביר. קודם כל נתנו לו מיסוי על ה... עכשיו מקבלים מיסוי על המענקים הזרומים שהביאו להם. עכשיו לא רוצים לתת כסף עד חודש מרץ, כי תחכו רגע עד מרץ עד שנבחן מה קרה. כרגע העסק שלו סגור. סגור, אין לו מקולת. מקולת שעבדה 50 שנה שירש אותה מאבא שלו. היא סגורה. וככה מלא עסקים, כאילו, החישוב הוא לא לפתח את העסק. כי בשביל מה אתה פותח את העסק? הרי בסוף, מה שתהיה קירת שמונה, זה או בית האבות הכי גדול במדינת ישראל, או רצועת הביטחון הכי יפה במדינת ישראל. כי אני פה, למה אני מובילה את המאבק, ויצאתי רגע מהאזור הנוחות שלי? כי אם אני לא נאבקת, ועוד החברה שלי לא תיאבק איתי, לא יהיה מי שיצל את העיר הזאת. כי גם אני אגיד לך, אני רוצה גם עבודה מכובדת, אני אמצא את עצמי. אנחנו דור מלומד, אנחנו דור אקדמאי, אנחנו לא עכשיו, את יודעת, הימים של סלח שבתי של שנות ה-80. אנחנו ראינו מה יש בחוץ. אז אני לא יכולה להיות פה חלוצת המדינה בשביל האידיאולוגיה. האידיאולוגיה מתה.
אני מסכימה איתך, יבוא אלי ויגיד, בבחירות האחרונות, 50% מתושבי קריית שמונה הצביעו ליכוד. אולי זה קשור. מה תעני לו על זה?
אני רוצה להגיד משהו, זה לא רק כזה. תראי, המקום הזה מוזנח, ושירן, אני אדבר פתוח. כאיש פריפריה, בסדר? המקום הזה מוזנח לא מהשביל לאוקטובר, הוא מוזנח שנים, עשורים אחורה, ואני שואל את עצמי, באמת אני שואל, אני באמת שואל עם כאב עצום, אני לא שופט, אני שואל, איפה אותם תושבים, אותו חבל ארץ שיקומו ויצעקו לא מגיע לנו שיקומו ויצעקו לבן שלי מגיע שיהיה לו גם חינוך פיננסי בעירייה ויקומו ויצעקו.
בסדר, אוקיי, אבל אין לנו הרבה זמן ואנחנו שואלים על משהו אחר. כן, שירן, מה התשובה שלך על זה?
זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
זה אותו הדבר מה שאתם שאלתם, ולכן אני קמתי ויצאתי מהאזור הנוחות שלי על מנת להעביר חד משמעית. נכון, קירת שמונה עיר ימנית, אני לא, אתה אמרת 50% וזה תשום, אני יכולה להגיד לך 95% פה בוחרים ימין, ואנחנו הדור הצעיר, הדור שקם, כן, אנחנו עיר ימנית, אבל אנחנו לא נבחר בכל מחיר במי שהמלכנו אותו. אנחנו נותנים את הקול שלנו, והוא יהיה באופן ברור וחד משמעי, למי שיתן לנו את הבשורה ויעזור פה. כי מי שלא יעזור פה לא יקבל אותנו. זה לא הדור של פעם, שאנחנו אמרנו, אוקיי, זה מה שיש וקדימה וקדימה, אנחנו אחריכם לקלפי. לא יגיע. אם לא יתייחסו אלינו שנה האחרונה, ולא יתייחסו אלינו מעכשיו, אתם תראו את השינוי. אז זה אני מבטיחה לכם.
אנחנו איתך, אגב, גם אם תושבי קריית שמונה בעיניי יצביעו ליכוד, מגיע להם שירותים.
מגיע להם הכל.
באופן חד,
אין קשר מי שמצביע ומי שלא.
וכמו כן, אנחנו פשוט צריכים לסיים, אז אני רק אומר שממש כתבה מלפני כמה ימים על זה שב-8200 יש תוכנית חדשה, והיעד הוא לקבל לפחות שליש מהפריפריה. זה אומר שכרגע אין שליש. עוד נתון, אם אתה רוצה, שגם בשנת 2025, רק אחד תוך עצרה בוגרי קורס טייס ומהפריפריה.
אני יכול לענות על זה או שאין זמן?
אחרי הפרסומות, בסדר? שירן אוחיון, מארגנת המחאה קריית שמונה.
בהצלחה, שירן, בהצלחה, בהצלחה.
ביי, להתראות. תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, השבוע דיברנו כמה פעמים, לא כמה פעמים, פעם אחת בעצם, עם מתן ורטמן, הבעלים של קרין פיננסים, וגם היום אנחנו רוצים להגיד לו קודם כל, בוקר טוב, בוקר טוב מתן.
בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
אנחנו רק נזכיר שאם אתם בעלי עסקים ובדרך עכשיו לעסק, סביר להניח שהראש במה הוא, לא בנו ובמה שאנחנו מדברים עליו, אלא בתזרים, בהוצאות.
תזרים, בכסף.
אז אנחנו רוצים שמתן יעזור לנו השבוע עם הצד העסקי, גם של שנינו. השבוע הייתה לנו שיחה מעניינת על איחוד הלוואות, על זה שהלוואות מפוזרות במיליון מקומות, אבל כשמאחדים אותם אפשר להגיע לתנאים הרבה הרבה יותר טובים. והיום אנחנו רוצים דווקא לפנות לבעלי העסקים. מתן, ידוע שהרבה עצמאים אומרים, אנחנו גם עצמאים, אלי ואני, עצמאים לא משהו, תדע. וידוע שהרבה עצמאים אומרים שהעסק עובד ומרוויח יפה, ובכל זאת אין כסף. סוף החודש, או לא אמצע החודש, תחנוק. אתה יכול להסביר לי את הנקודה הזאת?
נגעת בנקודה שאני חושב שהיא מאוד מאוד רגישה להמון המון בעלי עסקים שהם עובדים, מנסים להתרכז בעסק, אבל פתאום המספר חסוי מהבנק מתחיל להתקשר, ומה קורה עם הצ'ק, ומה קורה עם ההפקדה, והם פתאום מגנים...
ומה קורה עם הקרן הזה שאתה צריך להפקיד עד סוף השנה, ואיך יכול להיות? ואתה עובד כל היום, באמת אתה עובד כל היום, איך זה מגיע למצב הזה?
הבעיה שבעלי עסקים לא עושים בדיקה אמיתית לתזרים המזומנים, היה לצערנו מלחמה נוראית שנתיים ועוד מלחמה עם איראן וקורונה, ובעלי עסקים הקטנים במיוחד לקחו מלא 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 הלוואות קטנות כדי לנסות לגשר על התזרים החודשי, בפועל מה שהם יצרו לעצמם זה בור כלכלי מטורף, שפתאום הם מגלים 20-30 אלף שקל החזרים חודשיים, ברגע שהם באים אלינו עושים סדר בכל ההלוואות, מאחדים את הכל להלוואה אחת עם ריבית הרבה יותר שפויה, הם פתאום מגלים שהם יכולים להתעסק אך ורק בעסק שלהם, פתאום נשאר כסף לעוד שיווק,
ולא לכבות שריפות.
בוודאי, זו אחת הבעיות הגדולות של בעלי עסקים, הם כל הזמן מנסים לראות שהצ'ק לא חוזר וההפקדה בוצעה בזמן, ברגע שהם יודעים שיורד להם הלוואה אחת פעם בחודש בצורה מסודרת, הם רגועים, הם יכולים להיות בראש שקט, לישון בלילה, וכמו שאמרת, אפילו גם להפקיד לקרן השתלמות בסוף שנה.
עד כדי כך. תשמע, זה לא רק בעלי עסקים, זה גם עצמאים, לא רק אנשים שיש להם ממש דברים...
כולם, כל העצמאים במדינה, במיוחד האנשים הקטנים שמגיעים לבנק, מקבלים ריביות לא נורמליות, ואין להם באמת יכולת מיקוח אמיתית מול הבנק.
נכון.
מבחינתם, מה שהבנק אומר זה קודש, אבל פתאום הם מגלים שבבנקים אחרים ובמקומות אחרים ניתן לשפר את ההצעות בצורה דרמטית, להוריד את הריביות בצורה אמיתית, ובאמת להגיע למצב שהם יכולים לחיות בשקט.
אז מה הפטנט? הם פשוט צריכים להתקשר לבנק ולהגיד, אני לא מוכן ככה יותר?
הבנק פחות חבר ופחות יעשה מה שנקרא לטובתם ואישיותם האמיתית, אלא באמת הם יכולים לפנות אלינו, אנחנו נעשה בדיקה אמיתית לצרכים של העסק. יש עסקים שצריכים...
בואו רק נזכיר שהבדיקה היא חינמית.
כן.
בוודאי, החינם ללא עלות ולא התחייבות גם. זאת אומרת, מקסימום אם לא התקדמתם בפגישה, יצאתם עם יותר ידע ויותר חכמים, אז זה רק יכול לשפר את המצב.
זה בטלפון אפשר גם, או שזה ממש צריך להיפגש לבוא, עם ניירות?
עדיף תמיד שזה יהיה ניירות, כמובן הבדיקה הראשונית היא בטלפון, כבר אנחנו עושים בדיקת התכנות אמיתית, על מנת לא לטרטר סתם את האנשים, לא לבזבז להם את הזמן, במיוחד לעצמאים ובעלי עסקים שהזמן שלהם מאוד מאוד יקר, אלא באמת הם מתקשרים אלינו לכוכבית 6134, מגיעים לפגישה מסודרת עם כלכלן, עושים בדיקה אמיתית לעסק, רואים כמה הלוואות הם משלמים, לאן ניתן להגיע עם ההחזרים החודשיים החדשים, ותוך זמן קצר הם יוצאים לדרך חדשה.
זה כוכבית, 6134, וזאת שיחה אחת שממש יכולה, עזבו רק בכסף, להקל עליכם את הטרדה הזאת, שאתם חייבים לפתור עכשיו את המדורה הבוערת הזאת, ולהתעסק באמת בעיקר, שזה דבר שנראה לי שגם עצמאים מתקשים בו, שיהיה להם פנאי להתעסק בעיקר, ולא באלף הדברים שמסביב. אז כוכבית 6134, זו שיחה אחת ויכולה לשנות הכל בקרין פיננסים. מתן ורטמן, הבעלים של קרין פיננסים, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
כן, אדוני, בוא, אתה רוצה להמשיך לריב איתי בנושאים?
לא, בוא נדבר על ביתה ירושלים, את רוצה?
נראה לי נריב.
עשיתי לך הרצאה קטנה, אז ביתה ירושלים, ביתר מנצחים. דקה 94, כאילו בתוספת זמן.
מי?
משהו מטורף, עומר אצילי כובש, אחר כך כאן ג'יגור המשווה.
אנחנו לא אוהבים את עומר אצילי, אבל.
זיו בן שימון,
שימי לב. איפה עומר אצילי? בביתר? אנחנו רוצים שביתר יפסידו.
זיו בן שימון, שימי לב, כובש בדקה 96 מול האקסיט שלו. האקסיט שהיא מגע בחיפה.
איך הכל בפרשנויות מיניות, בדברים שגברים עושים. ספורט, מלחמה, יש לו אקסיט, הוא כובש, זה כאילו, כל הטרמינולוגיה הזאת, מדהים.
כן. אוקיי, מול הקבוצה הקודמת שלו, שהיא האקסיט שלו, כן,
הוא היה זוג עם קבוצה פעם.
כן, הוא היה בזוגיות איתה, והאקסיט הוא כובש נגדה.
אז ביתר מטורף,
ביתר נצמדים להפועל באר שבע, מה שנקרא ליגה מותחת, מכבי חיפה מתאוששת, אבל לא מספיק, ובשביל הכיף, אז לפני המשחק, האוהדים העיפו אבוקה ושרפו חלק מהגג של סמי עופר, של הכיף, תראה, בכל זאת,
אבל לא אמרנו אש קרה?
אין, אשכרה, אין אש בלי ישן, אין ישן בלי
אש. אבל אתה לא אמרת לי, יש אש קרה, יש דבר כזה.
כן, אבל עוד לא הביאו אותה.
זה האש החמה
כן,
עדיין.
כן, היה אש, אנשים שהיו ליד הגג השרוף, חטפו שפעת מהקור. קורה להבות. יפה, אז גם זה קרה לנו אתמול, חתיכת אירוע. מה עוד אני אגיד לך? מה אתה רוצה לשמוע אותי?
היה עוד משהו דחוף בספורט?
לא יותר מיד, דני אבדיה משתחל ל-20 השחקנים הטובים בעולם,
האטרקטיביים
בעולם.
לזה?
אני עוד לא הצבעתי לו. לא, אני לא יודע, בא עכשיו לפתוח טלפון לראות, אבל אני,
ליבי,
הנה אני מדבר עליו. כל המאזינים והמאזינות שלנו.
אוקיי, הוא ממש חייב אותנו, דני אבדיה.
תשמעי, זה כמו שיש באירוויזיון פתאום, כולם קדימה להצביע.
ראיתי שהוא, איך קוראים לו? דורנט?
קבן דורנט.
כן, הוא אמר עליו שהוא השחקן, והוא צריך
הוא
להיות.
הוא חתיכת שחקן. תקשיבי, לא כי הוא ישראלי
הוא לא
והוא משלנו,
אותך.
איזה כיף
ואותנו
זה.
ואותנו גם. איך כל דבר נהיה אצלנו הסברה? זה פשוט מדהים.
לא,
הבן אדם
להסברה.
באמת
תשמי.
באמצע הקריירה הכי מטורפת בעולם.
אני אגיד לך משהו.
לא, ברגע, הוא צריך אותך, בטאטה על הספה, שתצביע לו, הנה, אתה חלק מהספורט.
אז תקשיבי, בהקשר הזה, אם יש הצבעה שהציבור גם משפיע, והוא כן. כזה נורא 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 מפורסם פה, ופתאום בוס של אנשים יכולים להצביע, אז זה כן יכול לעזור לו. ואם זה יכול לעזור לו, אז למה לא? כי הוא באמת שווה. עכשיו, לא כי הוא, לא בשביל הסברה במדינת ישראל והדגל, כי בא לי בשבילו, בשבילו באופן אישי, הוא ילד מתוק, והוא מוכשר למות, ואיזה כיף זה בשבילו. לנו, אתה יודע, בסדר. יש לנו שחקן בנבחרת ישראל, שהוא משחק בנבחרת ישראל, זה כיף גדול. חוץ מזה, איך אני קשור אליו?
לא, אבל אתם מרגישים שאתם שייכים, לא? אתם מרגישים
לא,
כזה,
אני בשבילו.
שאוהדי ספורט רואים ספורט, הם מרגישים שהם חלק מהגול היו. הם היו חלק מהסל.
כן, כי זה, אתה יודע, זה כמו שאת שרה, עם מישהי, את עכשיו בהופעה ואת שרה איתה. את לא מעט, כן, את חלק מהשיר.
אני מבינה אתה... אבל שאני לא עשיתי עכשיו את הגבוהים. אני מבינה שלא אני עשיתי את הסלסול הזה.
לא, אבל אם היית, בסדר, אבל אם את בהצבעה שלך, נגיד כמו כל הכוכב נולד והאירוויזיון וזה שמצביעים, אתה כאילו חלק מהעניין. עוד פעם, זה פולקור, בסוף הוא שחקן נהדר ממש, הוא שחקן חתיכת שחקן,
והוא יגיע להמון דברים,
והוא ילד מתוק אמיתי, הוא ילד טוב טוב טוב, והוא משקיע, והוא זה, את יודעת משהו, אני רוצה להגיד משהו, יש הרבה ילדים, נערים שמשחקים היום, אגב, גם נערות, שרואים אותו ואומרים, אה, אני רוצה להיות כמו, אפשר להגיע, אפשר להגיע לשם,
אבל
רחוק.
אבל מה, באמת אפשר להגיע, אם כן. אין לך אבא שדוחף אותך מאוד, ושמכיר את המערכת, אבא שלו שיחק גם ב-NBA?
לא, לא, אבא שלו סרבי שככה...
אבל הוא שיחק רק בסרביה?
כן, כן, הוא שיחק, אבל תראי...
אבל לא משנה, אתה מכיר את המערכת, אין ספק, לילדים שלנו יהיה יותר קל לעבוד במקצוע שלנו.
כיוון שהילד, תראי, קודם כל נתחיל בזה שהוא היה אילוי עוד שהוא היה קטן. את רואה שהילד, טוב, יש ילד שהוא פסנתרן מגיל צעיר, כך הוא היה, הוא היה, אתה רואה שהוא אתלט. יש לו גוף של אתלט, הוא גבוה, הוא משחק, הכדור, הוא שם, הוא באירוע. אז אבא שלו עשה מעשה, ואמר לו, טוב, הילד אוהב זה, בוא
נדחוף.
בסדר. כאלה זה עובד להם, כאלה זה לא עובד להם.
לא, יש הרבה סיפור שלו. כן, שהיה אבא שדוחף, דוחף, דוחף, וזה לא קרה. אבל השאלה אם אפשר להגיע באמת בלי כזה, איזה הורה מטורלל לדבר.
יש סיפורים. יש סיפורי הצלחה מטורפים, שלא תמיד יש איזה אבא מטורלל.
אבל יש מישהו שתפקד כמו אבא, יוסי בניון.
תמיד יש...
אז מישהו בא ולקח אותו.
יש את המאמן הזה שמתנהג. אבל את יודעת, זה תמיד ככה. יש לנו את המורה שלנו, יש לנו את המנטור שלנו, יש לנו את המפקד בצבא, את המורה מהיסודי. הרב שלו, עשה לך רב. תמיד יש איזה מישהו שאומר, בוא נעוש שווה, בוא נקדם אותו. אם לא...
אופה, אתה שומע את זה?
מה זה? מה קרה?
לא יודע, אנחנו שומעים שיר. אתה יודע מה זה אומר?
בלב, אני נשאר בלב.
שהתוכנית הזאת הסתיימה. אנחנו ניפגש מחר. בתוכנית...
וסיימתי את דני אבדיה, יפה.
האחרונה, אבל אנחנו לא נעשה מזה שום 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 עניין.
את אומרת כדי שאני אכין עניין או ש...
לא, לא.
לא להרים פה עניין.
יום מעולה, אלי. יאללה, ביי.